נכנסים לסדרה שבעזרת השם איש אישה ומשפחה, ואנחנו כדרכנו לא אוהבים לדבר בקצרה על נושאים חשובים. זה לא עכשיו עושים כמה דברים בקצרה, ובגלל שהיה לחבר'ה שאלות, ויש המון שאלות בנושאים האלה, אז בואו נכנס אתכם, נעשה שלושה מפגשים, ונענה על השאלות שיש לחבר'ה, ונרגיש שיצאנו ידי חובה. אני לא אוהב את השיטה הזו. אני כשיש נושא שמטריד אותי, ואני מאמין שהוא מטריד גם אחרים, והוא חשוב מצד עצמו גם אם הוא לא היה מטריד, אז אני עושה עליו סדרה. זאת אומרת, וזה מה שצריך בנושא הזה, כמו שאנחנו נסביר קצת היום, סדרת שיעורים שהיא לוקחת כמה חודשים טובים. זאת אומרת, אנחנו כאן נכנסים למסע, וכך צריך להתייחס. זה בנוי אריח על גבי לבנה, כל נושא שנלמד קשור לנושא הקודם. כמובן שכל שיעור גם עומד מצד עצמו, אבל הוא גם לבנה בדרך אל השלב הבא. ולכן אני מאוד ממליץ למי שהנושא הזה חשוב לו, מי שהנושא הזה חשוב לו, שיתאמץ להתמיד, גם עם שיעור מסוים, לא עכשיו בדיוק מה שהכי נוגע במקום שבו הוא נמצא היום, אני מאוד מציע להתעזר בסבלנות, ולהגיע לנושאים שהם כן מאוד מאוד נוגעים אליך, ויהיו, כמו שאתם, אני אעבור עוד מעט על הסילבוס, על תוכנית השיעורים, בעזרת השם. מה שהיום אנחנו נעשה זה קודם כל ניתוח של המציאות. לפני שמתחילים להתמודד איתה, אתה צריך להבין אותה. אז היום אנחנו, כמו שכתוב לכם למעלה, ניתוח תרבותי פסיכולוגי של המשפחה המודרנית. לשם כך, אני אספתי כל מיני ממצאים מהמחקר המדעי, מכל מיני ספרים, בין היתר מהספר של הרב חיים נבון, שיעורי בית, אבל מאוד מקומות. וקודם כל, בואו ניכנס קצת למציאות שאותה אנחנו חווים, מכירים יותר או פחות. אז אל תתפתו לקרוא את הסעיפים מהר תוך כדי שאני מדבר, משום שעל חלקם אני רוצה לדבר, כן? אז תהיו איתי. אחד, בארצות הברית, 40% מהתינוקות נולדים מחוץ למסגרת הנישואין. ובסוף ממילא גדלים בלי אבא ואמא, או רק עם אבא או רק עם אמא, בדרך כלל זה אמא. או כי זה היה ילד שבא מתוך חברות כלשהי, ולא מתוך חתונה, או מתוך חתונה שהסתיימה לא הרבה זמן אחרי שהיא התחילה. אז 40% מהילדים הם לא זוכים לאבא ואמא. שתיים, בכל רחבי העולם המערבי, רוב הילדים יחוו גירושים, או פרידה של הוריהם. מדובר על יותר מכל זוג שני. בוא נגיד כל זוג שני בצניעות, אבל זה יותר מכל זוג שני יחווה בעולם המערבי פרידה של ההורים שלו, וזה תהליך שהתחיל בשנות ה-60, בהמשך נבין למה זה קרה דווקא אז. בשנות ה-60 וה-70 אז נרשמה עלייה תלולה ביותר באחוזי הגירושים בעולם. עוד מעט ננסה להבין למה. שלוש, מי שאין לו דף, תעבירו לו דף. כל מי שאין לו תעביר לו טוב, מי שיגיע. שלוש, מעולם בתולדות האנושות לא התחולל שינוי קיצוני כל כך במוסד המשפחה בזמן כל כך קצר. זאת אומרת, זה היה השינוי הכי גדול שאיזשהו מוסד בחיים האלה עבר, בזמן כל כך קצר, תוך 10-20 שנה, מוסד הנישואין. הרב יונתן זקס, רבה של אנגליה לשעבר, במשך עשרות שנים היה רבה של אנגליה, דמות מאוד מוערכת בעולם, שוחח פעם עם כומר, והכומר אמר לו שאנחנו כבר לא מדברים עם הילדים הנוצרים על אלוקים כעל אבינו שבשמיים. למה? יש רעיון? כי הם לא יודעים מה זה אבא. כי רוב הילדים לא באמת חוו חוויה חיובית של אבא. בדרך כלל האמא היא זו שמגדלת אחרי גירושים, או שמלכתחילה לא היה אבא, כי הוא נעלם מהתמונה לפני שהילד נולד. אז הרב יונתן זקס, שהפנים את גודל המשבר, יזם שבוע נישואין לאומי בבריטניה, באנגליה. אז ישר קמו נגדו. אחד העיתונאים הבכירים באנגליה אמר לו, איך אתה עוסק בנושא כזה במוסד שהוא כבר לא קיים, מוסד הנישואין, כן? זה לא פוליטיקלי קורקט. הוא אמר לו לדבר היום על נישואין, בטח לא על איש ואישה. אפשר לדבר על זה רחב יותר, ואז אולי זה לגיטימי. והנה אותו אדם. הלאה, ארבע. שיעורי התחלואה, המוות וההתאבדות של גברים ונשים שאינם נשואים, גבוהים באופן משמעותי מאשר אצל גברים ונשים נשואים. זה מחקרים עדכניים מאוד, מה שעכשיו הקראתי לכם. גברים ונשים נשואים חיים יותר שנים, פחות חולים, פחות מתאבדים, וכמו שכתוב בסעיף 5, אנשים נשואים הם באופן ממוצע שמחים יותר, בריאים יותר וחיים יותר שנים מאלו שאינם נשואים. יש בזה היגיון, לא צריך להרחיב הרבה כדי להבין מה גורם לדבר הזה, לעומת חיי הבדידות שנגזרים על מי שבחר שלא להתחתן, או אל מי שהנישואין שלו נשברו ולא הצליחו להמשיך הלאה. זה נתון מחקרי שהרבה חוקרים מדברים עליו מחמש השנים האחרונות. זה לא קשור ליהדות כל מה שאני אומר עכשיו כמובן, זה הכל דברים מהעולם. אני אקריא לכם משהו שאחד החוקרים למשל כתב. אומר, המשיכה לחיי הרווקות כמוה כמשיכה לאישון סיגריות. מזיקה בעליל בטווח הרחוק, אך מפתה ומתגמלת בטווח הקצר. הימנעות מנישואין היא גורם סיכון משמעותי יותר לחיי האדם מאשר עישון. לדעת את זה. במילים אחרות, כאשר שאר הנתונים זהים, איש נשוי הנוהג לעשן, צפוי לחיות יותר מאשר רווק המקפיד על אורח חיים בריא. מבחינה סטטיסטית, כמובן עם כל יתר הנתונים שווים. אין בעיות גנטיות, אין עניינים, הוא לא מסכן את עצמו בכל מיני דברים אחרים. הימנעות מנישואין לפי המחקר העכשווי מקצרת את חייו של הגבר, בממוצע, יותר מאשר מחלת לב. ומקצרת את חייה של אישה יותר מאשר מחלת סרטן. מי שירצה, ניתן לו אחר כך את המחקרים, הכל באנגלית טהורה, לא דברים שדתיים נגעו בהם. אבל כל זה, זה כסף קטן, יחסית. ההשלכות העיקריות של התפרקות מוסד המשפחה במערב, זה לא קשור דווקא לאיש או לאישה, אלא לילדים. בשנות ה-70, כשמוסד הנישואין התחיל ככה להתרופף ואחוזי הגירושין עלו וכולי, אזור 1970, אז הרבה מהחוקרים הליברליים נטו לצדד בגישה שדווקא אמרה, מה הבעיה? זה הרצון שלהם, זה המימוש שלהם, הם רוצים להתגרש, התגרשו, מה אתם עושים מזה עניין? אין כאן דבר שיש לחקור, אמרו אבל הילדים. אמרו לא, זה לא פוגע בילדים. אז הם אמרו כל מיני טיעונים מלומדים, זה לא פוגע בילדים. חלקם אפילו טענו שזה מועיל לילדים. מכל מיני הסברים של אנשים, משקפיים עגולות, זה לא דווקא דבר שלילי. אני מתכוון לחוקרים, מלומדים, אמרו, זה דווקא יכול להיטיב את מצבם. אבל ברוך השם, בשנות ה-90 הצטברו המחקרים אחרי 20 שנה בארצות הברית ובעוד מדינות בעולם, וראו שכמובן האמת היא הפוכה לחלוטין. אני אומר את הפער בין מה שחשבו בתחילת המהפכה לבין מה שקרה קצת אחריה, כי זה תמיד חוזר על עצמו המוטיב הזה, שיש איזה מהפכה, הליברלים, המתירנים, מחבקים את התופעה, בעידן שלנו זה הלהט"בים כמובן, והפוליאמוריה וזוגיות חופשית וכל מה שקורה היום, וכמובן שהחוקרים שמצדדים בזה הם ממהרים להסביר למה זה טוב, למה זה מועיל, ודנים כחשוך וכמאובן חסר רלוונטיות כל דתי שיוצא נגד ואומר שזה סטייה או שזה עיוות או שזה לא לגיטימי, כל אחד מיני וכיוצא בזה, הופכים אותו ללא משכיל, לא נאור, ואחרי כמה שנים שהמחקר מצטבר, כלומר לראות את התוצאות של הניסוי המטורף שאותם אנשים הכניסו את החברה האנושית אליו, פתאום מתחילים לגלות ש... זה מה שנקרא אלמא דשיקרא קלאסי. כשהמהפכה מתרחשת לרעה, ישר מצדדים בה, וכל מי שחולק מצויר כבאמת, כמו שאמרתי מקודם, אחרי כמה שנים הכל מתהפך. זה נכון גם ברמה ההיסטורית, נדבר על זה בהמשך, על תהליכים כאלה שקורים כל הזמן. אז יש פה כמה נתונים שאספתי, נגיד סעיף 6, הסיכוי שילד שגדל במשפחה חד-הורית ינשור מבית הספר, או יחיה בבגרותו מתחת לקו העוני, או יסבול מהפרעות התנהגות שונות, או יגיע להישגים לימודיים נמוכים ועוד, הינו גבוה ולעיתים כפול מילדים שגדלו עם שני הוריהם. 7, לילדים שהוריהם התגרשו, יש סיכוי גבוה פי כמה להתגרש בעצמם בבגרותם. 8, ילדים שגדלו עם שני הוריהם הביולוגיים, ייהנו מכוח רצון חזק יותר ויכולת גבוהה של דחיית סיפוקים לעומת ילדים עם הורה אחד. 9, יותר משני שליש מהצעירים העבריינים בארצות הברית. אני אמרו לי, לא ידעתי שיהיה כזה שפע. כל זה שיעור ראשון, אין אני. כל 2 שם שיהיו עם אחד לפחות. 9, יותר משני שליש מהצעירים העבריינים בארצות הברית, מאז שנת 1975, גדלו במשפחה שאין בה שני הורים. 10, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, הסיכוי שנער שהוריו יתגרשו יהיה בעל תיק פלילי גבוה פי 3 מסיכוייו של נער ששני הוריו נשואים. וזה נתונים מאוד מאוד קשים, שלי כשעצמם באמת מעלים סימן שאלה ענק על כל מי שמנסה לצייר את המציאות של עליית אחוזי הגירושין באיזשהו מובן באור חיובי. עכשיו זה ברור חס וחלילה, אולי גם פה יש חלק שלפעמים אנחנו יודעים, שלא תבינו אותי לא נכון, יש הורים שהם חד הוריים, משפחה חד הורית, שגידלו את ילדיהם להיות זהב טהור, ילדים מוצלחים ומושקעים, ומשפחות חד הוריות נקרעות כדי לתת לילד את מה שהוא צריך, למרות שהוא בחיסרון של אבא או אמא, ולא חס וחלילה לזלזל מה שאנחנו אוספים פה בנתונים על מישהו כבר ככה, כי יש כאלה שחבל על הזמן רק ללמוד מהם. וזה ברור שלפעמים כאשר יש מצווה להתחתן יש מצווה להתגרש, צריך לזכור יש מצווה להתגרש, זה מצווה בתורה, לא לכתחילה. אבל כשהעסק עולה על סרטון וכולם סובלים ועשו את כל הניסיונות, יש מצווה מדאורייתא לעשות את זה בצורה נכונה, גם את זה צריך לזכור. זה לא שאנחנו מציירים פה עכשיו שגירושין זה אסור וזה הורס את העולם, כן? שלא תבינו אותי. אני מתייחס ביחס להקצנה שהחברה עוברת, בסדר? זה ברור, בעשרות השנים האחרונות. 11, שימו לב, הירידה תלולה. הירידה תלולה בילודה, זה עוד עניין, עוד לא דיברנו על ילודה. הירידה תלולה בילודה בעולם המערבי הינה חסרת תקדים בהיקפה בהיסטוריה האנושית. מעולם בהיסטוריה לא נולדו כל כך מעט ילדים. צריך לדעת את זה. זה אף פעם לא היה ככה. ומסכנת את עתיד המין האנושי בהרבה יותר מהתחממות כדור הארץ. אני אסביר למה. מספר הילדים הממוצע לאישה במדינות ה-OECD, המדינות המפותחות, הינו 1.7. זה הממוצע היום במדינות המפותחות. וזה הרבה פחות מהשיעור הנחוץ לשמירה על גודל האוכלוסייה. בגרמניה, ביפן, באיטליה ובשוויץ, המצב הוא בהרבה יותר גרוע. זה כמעט, כמעט אחד למשפחה. בממוצע, האם בכלל מגיע לאחד. וצריך להבין את המשמעות של הדבר הזה. המשמעות של ילודה שהולכת ופוחתת, המשמעות היא שאירופה עומדת להפוך לבית אבות אחד גדול. זה המשמעות, משום שאנשים חיים יותר זמן, הזקנים מאריכים ימים, ברוך השם. כן? לעומת זאת, פחות ופחות ילדים נולדים, עיקר הנטל להחזיק את המדינות נופל על הדור הצעיר, שמשלם מכספי המיסים ומחזיק את המדינה, ואת כל העלויות הביטוח הרפואי והכיסויים הנדרשים לזקנה שהולכת ומתרחבת באורך שנות החיים, זה נופל בסוף על פחות אנשים, והתוצאה העתידית שהמחקר חוזה בדבר הזה, זה שבאמת אירופה תהפוך ליבשת של דיור מוגן מחוף לחוף, רק בלי האלמנט של ההגנה. משום שלא יהיה מספיק כסף להחזיק את צורכי הקיום. זה דברים שראיתי במחקרים, לא המצאתי להם. סיפור מעניין. אומרים, זה יותר מסוכן מהתחממות כדור הארץ, הבעיה של הילודה. כן. הלאה. לפני שנקרא את 12, המשבר במוסד הנישואין והמשבר בילודה הם שני משברים שנובעים מבחינה ערכית מאותו שורש בדיוק. אותו שורש רוחני ערכי, כמו שמדבר עוד מעט. אבל לבינתיים השאלה אם לפחות הילדים שנולדים היום הם אולי יותר מאושרים מהילדים של פעם. לא יודע, הייתי מצפה שאם יש במשפחה פחות ילדים, מה שאומרים הרבה פעמים, חילונים לדוסים, אתם מביאים 5, 6, 7, 8, 10, אתם לא באמת דואגים להם. אולי הם לא באמת שמחים. הם מוזנחים, איך הם ככה מסתובבים. אנחנו 1, 2 משקיעים, אז בואו נראה. האם זה שיש היום פחות ילדים, אולי לפחות המעט הזה שמח יותר? אז בדקו גם את זה. דוגמה, ב-12, רמת החרדה אצל ילדים הבריאים בנפשם כיום, נמצאה גבוהה יותר מרמת החרדה שנמדדה בשנות ה-50, אצל ילדים שנמצאו בטיפול פסיכיאטרי. שימו לב. מה קראנו פה
עכשיו?
כן, אבל לפי המחקר הזה, הם טוענים שזה קשור לזה. אפשר להתווכח. אפשר להתווכח, אין בעיה. אבל זה נתון. עכשיו צריך לראות איך מפרשים אותו. כן? זה לא סוד שאחוז התרופות נגד דיכאון או מעוררי שמחה, גם דברים טבעיים שלא קשורים לפסיכיאטרים, שנוטלים היום מאות אחוזים יותר מאשר בדור הקודם. נתונים חד משמעיים.
אבל למה זה דווקא?
אז למה? זה צריך עכשיו להתחיל לנתח. מה קורה עם הילדים היום? אני לא חושב שזה קשה לראות מה קורה עם מעט הילדים שנותרו. כמה השקעה הורים משקיעים בילדים שלהם? היינו מצפים שאם יש פחות ישקיעו יותר, נכון? אבל מה קורה? היום הורים משקיעים בילדים הרבה פחות ממה שהשקיעו בילדים פעם. לפי ממצאים של אנתרופולוגים מהיום, הורה מבלה עם ילדיו זמן איכות בערך 7 דקות בשבוע. זמן איכות זה אומר, לא מה נשמע, מה שלומך, בסדר, נסגר בחדר לעוד סדרה ומשחקים, אלא שההורה נכנס לעומק לילד עם האישיות, עם הבירור, עם כל מה שבאמת קרה, ויש שיח. זה ממוצע במערב. 7 דקות, ככה אומר תמיר ליאון, הוא אנתרופולוג. וזה מה שאנחנו מכירים היום, זה לא סוד. כל המציאות שבה שני ההורים בשם המימוש העצמי הולכים אחרי קריירה שלא נגמרת, משאירה את הילדים כילדי מפתח ומיקרוגל. זה לא סוד, אנחנו מכירים את זה. שהורים חוזרים הביתה ב6-7, לא קשה לראות שהילד בסוף נותר לבד. לא קשה להבין את הקשר בין הדברים, אבל אפשר להעמיק יותר גם, אין בעיה. לא עכשיו, אבל אפשר. לי זה די פשוט, אבל אפשר לדון. מה קורה קצת אצלנו? יותר ככה ממוקד. 13. בישראל השינוי הקיצוני במוסד המשפחה, במערב על כל מרכיביו, מחלחל לאט ונמצא בחיתוליו, ברוך השם. חוקרים בכל העולם ממש מתפלאים איך בישראל יש עדיין משפחה. באמת יחסית, לדוגמה מספר הילדים הממוצע לאישה ישראלית, 3 ילדים. עברנו את הרחם הפלסטינית. ברוך השם, עברנו. אם ערפאת אמר שאנחנו ננצח את הציונים על ידי הרחם הפלסטיני, השתבח שמו, בורא עולם הכניס תהליכי מערביות לתוך הרחוב הערבי, והגדיל את הבריאות הטבעית הישראלית, וברוך השם, מדברים על ממוצע של 3 ילדים לאישה. זה לא בגלל הדתיים, העלייה בילודה בישראל, אלא בגלל החילוניים, כי הדתיים תמיד הביאו הרבה. דווקא הדתיים היום אולי מביאים פחות מהדתיים פעם. העלייה הזו היא בגלל החילונים, כי הם מביאים יותר מהחילונים של פעם. ברוך השם, זה פלא. הדבר הזה הוא פלא. זה מראה שיש איזה בריאות ישראל. ברוך השם. אולם, ביתר הפרמטרים, המצב הולך ומדרדר בהדרגה גם בישראל. 14, מספר האימהות החד-הוריות, הרווקות בישראל, גדל ב-80% בין השנים 2000 ו-2009. כמו כל תהליך שקורה במערב, הוא מגיע אלינו אחרי 20-30 שנה. נכון? כל דבר מגיע אלינו בעיכוב, אז שם זה היה בשנות ה-70, אצלנו השבר בניסוי נגיע בשנות ה-2000. התחילו אחוזי גירושין לעלות בצורה מופרעת בחברה הישראלית, עד שהגענו למצב שבארץ כ-30% מהזוגות יפרקו את הנישואים ויתגרשו. זאת אומרת, בארץ הקודש כל זוג שלישי מתגרש. זה הנתון העכשווי. פה, זה יותר טוב מהמערב, כי שם זה כל זוג שני, או כל אפילו יותר. אבל איך אומרים? כל 3 חתונות שהיו בפאר והדר ובשמחת עולמים בירח דבש נגמרו בעקיצות של הדבורים שמגיעים אחרי הדבש שנקקו חודש ימים או שנה או שנתיים. אז אחרי תמונת המצב העגומה של המשפחה המודרנית, אנחנו רוצים קצת לנתח את הנתונים ולהבין קצת יותר לעומק את מה שפגשנו. כן? אז בואו ננסה קצת להעמיק, אנחנו נעמיק בהדרגה כל פעם עוד משהו. עכשיו אני הולך רובד שני. אני עכשיו רק אספנו נתונים. רובד שני. מוסד הנישואין היהודי תורני ביקש להעמיד כמה תחומים מחיינו ולראות אותם כמכלול אחד. הלוא כשמדברים על משפחה, אנחנו מדברים למעשה על כמה דברים. אנחנו מדברים על מיניות, כלומר דחף מיני, אנחנו מדברים על זוגיות, אנחנו מדברים על ילודה. יש פה 3 דברים.
זוגיות זה בא לפני מיניות?
אתה רוצה לפי הסדר? אז נעשה לך לפי הסדר. זוגיות, אתה צודק. זוגיות פלוס מיניות פלוס הולדה. רוצה להתווכח איתי על הקשר בין שני אלה? לא, זה ויכוח טוב. אולי נדבר על זה אחר כך.
עכשיו.
נדבר על זה, לא, שתייה, כן? שווה משפחה. זה התפיסה היהודית. כן? יש כמה מרכיבים שיוצרים את השלם. זה התפיסה היהודית. איפה רואים את זה למשל? מה שכתוב בתורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אומר רש"י, מה זה בשר אחד? נקריא לכם. אומר רש"י, והוולד. רגע, לאט לאט, נבין מה זה משפחה לאט לאט. אומר רש"י, והוולד נוצר על ידי שניהם ושם נעשה בשרם אחד. ככה רש"י אומר. לא ברור אם רש"י מתכוון שנעשה בשרם אחד, הכוונה לאקט המיני, ששם נעשה בשרם אחד, והיו לי בשר אחד, או שרש"י מתכוון שעל ידי 23 קרומוזומים גבריים ו-23 נשים, אז נוצר ולד, שהוא בשר אחד, שהוא תוצאה של שניהם, זה לא משנה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, לפי רש"י, יש כאן שני מרכיבים שהם קשורים אחד בשני. שהם, לפי שני ההבנות ברש"י, איזה מרכיבים?
מיניות והולדה.
נכון, רש"י לפי שתי ההבנות אפשר לראות קושר את המרכיבים. והיו לבשר אחד, על ידי הולד. יש כאן חיבור בין העניין המיני לבין ההולדה. כלומר, למיניות יש תפקיד. והיו לבשר אחד על ידי הולד. אז זה חיבור בין שני מרכיבים. זה רש"י. הרמב"ן חולק על רש"י. והוא אומר, והיו לבשר אחד, זה לא קשור לתינוקות. אומר הרמב"ן, זה הקשר הנפשי. והיו לבשר אחד, זה נקודת האהבה שבין בני הזוג. זה הקשר העמוק, זה הזוגיות שנוצרת שם בין האיש לאישה. שם הם נהיים אחד, זה משהו רוחני. זה משהו רוחני, זה משהו נפשי, זה משהו... זאת אומרת, לפי הרמב"ן, והיו לבשר אחד, זה על ידי הזוגיות. שם מתרחשת האחדות. אז אם אנחנו מחברים את רש"י ורמב"ן, על יסוד מה שאנו רגילים ללמוד, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, וכך באמת מקובלנו, התפיסה המסורתית של המשפחה. זה חיבור בין שלושת המרכיבים האלה. זה אחד. זוגיות, מיניות והולדה. כך תמיד תפסנו את הדברים, כך תמיד הבנו. אפשר לראות, נפתח סוגריים, שאיבר המין של הגבר, הוא מתעורר כל אימת שהוא רוצה להשפיע חיים. ואחרי שהזרע מתעופף לו אל הרחם הנשי, דרך החצוצרות, דרך הרחם, דרך הנרתיק, גם נדבר על התהליך הזה בהמשך, יש שם משהו מאוד מעניין שקורה, אז דרך התהליך הזה באמת באים החיים לעולם. ואחרי שזה קורה, גבריותו של הגבר הופכת ל... כל הגומי האלה שמוכרים, של הנחש, וכלניות. מה נשאר מגבריותו של הגבר אחרי שהזרע הולך למלא את תפקידו? לא נותר דבר. אתה למד שעיקר עניינו להביא חיים. זה הקשר בין מיניות להולדה. טוב, מצד שני, אנחנו יודעים שעניין המיניות בזוגיות זה לא רק הולדה. שהרי יש שתי מצוות ביחסי אישות, נכון? יש מצד אחד פרו ורבו, להביא ילדים לעולם. אז הנה, בשביל זה מיניות. אבל יש גם מצוות העונה. זה מצווה לקיים יחסי אישות בתדירות ששני בני הזוג מעוניינים בה, ולשמח אחד את השני בשמחה עילאית, ולהעניק אחד לשני את מה שאף אחד אחר לא יכול להעניק להם. זה מצוות עונה. מצוות עונה מתרחשת גם בזמנים שהאישה לא יכולה ללדת. עכשיו היא בהיריון, יש מצוות עונה גם אז, לשמח אחד את השני. מצוות עונה זה גם כשהאישה כבר מה שנקרא מסולקת דמים עם בוגרת, חדה להיות, בשרה אורח כאנשים. זה גם כשהאישה נוטלת גלולות, והיא לא יכולה להביא ילדים. כי החליטו להימנע, שנה, שנתיים, גם באחרת. ברור שהמיניות, עוד נדבר על זה בעתיד בשיעור נפרד, זה מהות הקשר הגופני בנישואים, זה בהמשך. ברור שהמיניות היא לא קשורה רק להולדה. המיניות ביהדות היא אמצעי כדי להעשיר את הזוגיות. זה מה שאמרתי לאיתן מקודם, שאפשר לנהל דיון על המיניות ועל הולדה, מה קודם למה בסדר, אבל לא משנה, שני הדברים נכונים. גם גורדו וגם העונה, זה ברור. אז זה לפי היהדות. עכשיו, לעומת היהדות, החברה המערבית של העשורים האחרונים, היא מפרקת לחלוטין את המכלול הזה. מבחינת המערב, אין בכלל קשר בין הדברים. ההמצאה של שנות ה-60 וה-70 מאז שהתהליך התחיל, אנחנו פוגשים מיניות בלי זוגיות, נכון? מה זאת אומרת? מה?
יש לי איבר, גם לך יש משהו שונה שמעניין אותי. בואי נענה אחד מהשני, מה זה קשור לעניינים אחרים? הזוגיות, ילדים, מה? תלחיץ. תן לענות מאיך שזה קיים עכשיו, כן?
במערב פוגשים יותר ויותר, ב-50 השנים האחרונות, מיניות ללא זוגיות. זאת אומרת, במערב ויתרו על גאולת המיניות. ובחרו לראות אותה כאמצעי נוסף מבין רבים להשיג עונג מהחיים האלה, להשיג כיף. במובן הזה זה כבר סוג של ניצול, אנחנו יודעים, משתמשים וזורקים בתדירות גבוהה. כן.
מה זה גאולת המיניות?
גאולת המיניות זה אומר שאם בורא עולם ברא באדם כוח, ודאי כוח כל כך מרכזי, שמביא חיים, אז אם אתה רוצה לגאול את הכוח, להרים אותו מהמקום הבהמי שלו למקום גבוה יותר, אתה צריך לקשור אותו בעניין גדול ממנו, שזה לשיטתנו נקרא זוגיות. גאולת המיניות הוא מה שאנחנו אומרים, חכה, תשמור את זה. נכון, זה קשה, אני רוצה לפני החתונה, וואו. לא, חכה. כי כשזה יגיע, וזה יהיה קשור למשהו הרבה יותר עמוק, אז שם תתרחש גאולת המיניות. המיניות תהפוך להיות כוח מניע למשהו הרבה יותר גדול, ואז האדם מתעלה. זה המובן של הקדושה. כשאדם משתמש בכוח טבעי, לא באופן הבהמי והמנותק מההקשר הערכי שלו. כן, זו התפיסה היהודית. אבל במערב זה לא מעניין אותם העניינים האלה. יש כאן ויתור על לראות את המיניות כמשהו יותר גבוה מאשר איך שהוא מתרחש אצל בהמות, בוא נהנה אחד מהשני. כשניתקו את המיניות מהזוגיות, ממילא, אם המיניות לא קשורה לערך כלשהו, היא לא קשורה למשפחה, אז ממילא, מיניות. איך? כמה שיותר ובכל הצורות האפשריות. כי היא כבר לא קשורה למימד ערכי. זוגי, משפחה, לא קשור. אז כבר הכל מותר. לאט לאט נפתח השער להתיר את כל האסור. בשדה המיניות, איך שאתה רוצה, עם מי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, איש ואיש, אישה ואישה, בגידות, כך, אחרי, גם, העיקר שנהנה כמה שיותר, גוף האישה נהיה מסחרי, אפשר להשתמש במיניות בשביל לשווק עניינים. כלומר, מהרגע שהמערב ניתק בין המיניות לזוגיות, המיניות החלה להידרדר. פשוט להידרדר, לדרדר את המציאות איתה. זה מה שקורה לכוח כשמנתקים אותו מהמקור. דוגמה, זה דבר אחד שקרה, זה ניתוק ראשון. כלומר, שברו בין הזוגיות למיניות. עוד נתק שנוצר במערב לפי כל הנתונים שראינו, זה איזה נתק?
בין המיניות להולדה.
בין הזוגיות להולדה.
יפה מאוד, יפה מאוד.
לא, בין המיניות להולדה, כבר הילדות הפרידה.
בין הזוגיות. בין הזוגיות לילודה למשל. יותר ויותר זוגות אנחנו מוצאים. שאומרים, מתחתנים, או לא משנה, חיים ביחד, מתחתנים, כאילו, חיים בזוגיות, לא קשור לילודה, לא רוצים להביא ילדים. מתאים לנו, יש לנו את הקריירה שלנו, את העניינים שלנו, יש יותר ויותר זוגות כאלה שמוותרים. בארץ, ברוך השם, זה כמעט ולא קיים, אבל בעולם המערבי זה קיים יותר. זוגות שבאמת, כדי שיהיה 1.7, צריך שיהיה הרבה שיהיה 0, נכון? הרי זה לא 1.7. אז יש הרבה זוגות שמוותרים על העניין הזה, לא, זה לא בשבילי. או שהוא לא מתחתן בכלל, או שהוא מתחתן ולא מביא ילדים. אז זאת אפשרות כבר במערב, מה שפעם אין מצב שאתה לא מסע להביא ילד לעולם. זאת אומרת, זה שיא השמחה, זה שיא הסיפוק, זה שיא העושר. אז איך אפשר שלא? לא, אפשר שלא. אז זה עוד ויתור נוראי שנעשה במערב, כי ילדים, מעבר לזה שזה שיא המימוש העצמי של האדם, זה גם מעשיר את הזוגיות. אז זה עוד ניתוק שהתרחש. ניתוק שלישי שהתרחש במערב, זה הפוך. הולדה ללא זוגיות. זה גם דבר שקיים. כן, זה זוגות, זוגות. זה אנשים שבוחרים להביא ילדים בלי קשר לזוגים. אז אומרת, אני אלך לבנק הזרע, ואני ארגן לי איזה בייבי, ואני אגדל אותו בכיף, מה אני צריכה איזה חנטרי שישלה לי את המוח, כל הדברים האלה בוגדים, זורקים, משתמשים, מה אני צריכה את זה? היא סכנה. היא נולדה לתרבות שבאה מציאות שבועה. אז היא אומרת, אני לא צריכה את זה. שכנה שלי ברוב היהוד איפה שגדלתי ככה. בעלה ראשון עשה לה את המוות, היא הבינה את הסיפור, נגמר הסיפור, הלכה לבנק הזרע, היא ארגנה איזה ג'וני, זהו, הביא ילד לעולם, יש לה ילדה חמודה, אולי אפילו היא עשתה שתיים, ככה נראה לי, וזהו, סגרה עניין, מה אני צריכה את זה? ויש הרבה, היינו, יש 40% מחוץ לילדים, מחוץ לזה. יש הרבה הרבה מציאות של ילודה בלי זוגיות, מה שבאמת היהדות מאוד 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 לא אוהבת את זה. כי ילד צריך אבא ואמא. טוב, זה קשור להבנה של מה זה איש ומה זה אישה, למה זה כזה חשוב. זה קשור לשיעורים הבאים. איך שלא יהיה, מה שקרה במערב זה שהכל נשבר והכל נהיה מקוטע ואין קשר בין הדברים. כל דבר נתפס לכשעצמו. וזה הפוך מהתפיסה היהודית. זה ברמה יחסית פשוטה השלכה של הסעיפים הרבים שהיה במחקר שאספנו מקודם, זה ניתוק של כל מה שהיהדות רואה אותו כאחד. יש שאלות עד לשלב הזה? טוב.
מי אמר שזה דווקא רב?
קודם כל, 15 סעיפים די מראים את התוצאות השליליות של כל מה שקרה. וגם נראה לי מי שקצת מכיר זוגות שחוו אירוע או שתיים ברוח הדברים האלה, לא קשה לראות את ההשלכות. לצערי זה מאוד מאוד בהיר לראות את ההשלכות השליליות. אני אומר, כשבוחנים משהו למה הוא רע, אפשר לבחון אותו משני צדדים. צד אחד זה ברור ערכי. בזה פתחתי, כן? אתה שואל למה זה רע. הצד הראשון זה ברור ערכי. זה מה שניסיתי להסביר בהתחלה כשהבאתי את התפיסה היהודית. למה היא מסבירה? יש פה זוגיות. המיניות היא כלי להעצים איזושהי מציאות, ובכך המיניות נגאלת ועולה למדרגה גבוהה יותר. והדבר הזה ביחד מביא חיים לעולם, למציאות בריאה של אבא ואמא. זה ברמה הערכית, לי זה נראה די פשוט, למה זו מציאות הרבה יותר בריאה ממציאות שבורה שבה אין קשר לכל הכיתויים שתיארתי. דרך שנייה לבחון דבר אם הוא רע או טוב, זה לראות במבחן המציאות. אם אתה רואה שילדים שגדלו למציאות שאני קראתי לה שבורה, הם ילדים שבכל הפרמטרים סובלים יותר מילדים אחרים. ואם אתה רואה שזוגות או בודדים סובלים הרבה יותר מכל מי שחי חיים שבהם קיבלו את המשוואה הזאת, אני לא חושב שזה כבר מסובך לראות את הבעיה על פניו. אבל ברור לי שזה לא רק רע, אם לזה התכוונת. על זה נדבר עוד מעט. מה?
היום זה כבר כאילו נוצר כתור נורמה.
נכון? אתה צודק, אבל זה לא היה נורמה משנת אפס לבריאה עד 5,000. בוא נגיד, עד לפני 50 שנה, הנורמה הייתה ההפך. כמובן, למעט תקופות גם לא פשוטות בעידן האלילי וכן הלאה. המשפחה המסורתית מאוד שמרה על הכוח של הרוב בשנות ההיסטוריה, מעד שנות ה-70 של המאה ה-20. וזה תוצאה של משהו שקרה אז.
אתה יכול להגיד, אז להדליק, בעוצמה שהמנורה הומצאה, לא היה פחות להדליק מנורה. כולם הכינו נרות, אז זה...
נו, אבל המנורה גאלה את העולם, וחורבן המשפחה הרס את העולם. מה אתה משווה?
נקודת מבט. יש פה...
יש פה עוד הרבה גורמים משתנים.
זה כל הזמן
שיש עוד גורמים משתנים. ברור, אבל אני פתחתי במחקרים שנעשו על התחומים האלה.
נגיד זה על כל דבר.
אז תמיד אפשר להגיד שאלות כלליות, אבל להתמודד עם הנתונים זה מאוד קשה לדעתי.
אני
חושב
שזה
לא יודע, זה נראה לי די פשוט. מה זה קשור לנורה?
שיערת לרוץ לפעמים מאוד מדויקים על גירושים.
לא, זה לא קשור מבחינת. או על גדליים אחד. שהנורמה, כאילו, לרוב, כלומר, אני מדבר על החברה הלא דתית או הכללית, הנורמה של המציאות, היא קובעת המוסר.
בני אדם קובעים את הנורמה על פי מערכת ערכים, ובכוחם לתקן את המציאות או להשחית אותה. מכוח ערכים שהם מולידים, זה לא אומר שהערכים האלה נכונים. המציאות הזאת נוצרה בגלל ערכים שנולדו בשנות ה-70. זה לא אומר שהערכים האלה נכונים. ועוד רגע נדבר עליהם, כמו שכשהנאציזם עלה הוא ביקש להעלות ערך מסוים, כשהקומוניזם עלה הוא ביקש להעלות ערך מסוים, היה ניתן לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, היה ויכוח, אבל כשבחנו את הדברים במבחן התוצאה וראו את החורבן שנולד, משתי השיטות החברתיות או הערכיות, או לא יודע איך לקרוא להן. אז הבינו איך צריך להתייחס לזה למפרע. כן? לא דבר פה. יש כבר מחקרים. אז אי אפשר לעצום עיניים, להגיד שהכל בסדר, כי החברה האנושית אומרת את זה.
מה זה החברה האנושית? בסוף זה האנשים שחיים במציאות, זה אנשים שפה. אנחנו, יש לנו את הקדוש ברוך הוא, יש לנו מוסר, יש לנו תורה, יש לנו הרבה. הרבה מעבר למה שהמוח שלנו מבין, מה שהוא חושב, מה שהוא... בסוף כל אחד קובע לעצמו את הנורמה שלו.
ברור לי שכל אחד קובע את הנורמה שלו, ברור.
80 שנה אחורה, יש לך שואה, בן אדם מחליט שהוא רוצה לרצוח, הוא גזע... אין שום דבר שתופס לך...
מותר לי לבקר את מה שהוא עשה?
נכון,
אבל... למפרע, שהוא עשה דבר גרוע? אותו דבר אני עושה, מה שקורה עכשיו, מה הבעיה עם מה שאנחנו עושים, לא הבנתי.
אני אומר.
אני יודע שהוא חושב ככה, מה זאת אומרת?
השאלה שלי היא אחרת. מה, איך אתה אומר, איך אתה מציג את זה, שזה לא נורמה, שזה לא בסדר.
בגלל זה פתחתי לכל המחקרים שנראים את ההרס שנוצר, מה זאת אומרת? מה זה איך אני אומר את זה? לא אני אומר את זה, המחקר אומר את זה. יש מחקרים חד משמעיים על התוצאות של הדברים האלה. כל המערב מלא מחקירות ומבירורים איך יוצאים מהמצב הזה. תקרא ספרים על הנושא ואתה תראה מה אומרים על זה. זה לא איזה משהו שבא מהבטן. זה משהו שהגיע מהמציאות, מהמחקר, מהסוציולוגיה. זה לא משהו שאנחנו עכשיו אומרים סברות פה. לכן פתחתי בדברים שהמחקר אומר על זה. אתה מבין? צריך פשוט לקרוא ספרים, יש המון ספרים בנושא הזה. אבל בואו נמשיך אחר כך כי יש עוד עניינים ויש בו הרבה אנשים. טוב, הלאה. ממה נובע השינוי הכל כך קיצוני במבנה המשפחה בעולם המערבי? ממה נובע השינוי? מה קרה? מה השתנה? כדי להבין איך זה נהיה נורמה. כן, ממה זה נובע? מה קרה פתאום? אז אפשר לשער בשם ההיגיון שתהליכים גדולים שקורים הם תמיד תוצאה של הרבה דברים. יש שינויים כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים, סתם דוגמה, אמצעי מניעה. ככל שהם נהיו זמינים יותר ומשוכללים יותר. זה לא רק דבר שצריך להלביש על העיוור, אלא יש גלולות ויש כל מיני דברים והתקנים תוך רחמים, דברים שאתה כבר גם לא מרגיש אותם לכאורה. אפשר בקלות למנוע הריון היום, מה שפעם היה מאוד מאוד קשה. אז עצם זה שזה הרבה יותר קל למנוע הריון, זה כשלעצמו יכול להיות גורם שמפריד בין מיניות לילודה. סתם באופן מעשי. כן? יש כל מיני גורמים שמשפיעים על, 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 על המציאות, אפילו טכנולוגיים. אבל ברור שסתם דוגמה, הגורם הטכנולוגי שאמרתי לא יכול להיות סיבה. הוא יכול להיות גורם שאפשר את זה, זירז את זה. אבל זה לא חייב להיות הסיבה השורשית לתופעה. אז באמת, מצאתי הרבה חוקרים שאומרים שהשינוי והרס מוסד המשפחה בעידן המודרני הוא תוצאה של צמיחת ערכים חדשים בשנות ה-60 וה-70. אתן לכם דוגמה. כריסטופר ג'אנקס הוא סוציולוג בעל שם בינלאומי מאוניברסיטת הרווארד, מישהו אנגלי יכול להגיד את זה באנגלית אם הוא מסוגל? איך אומרים באנגלית?
הווארית.
הווארית, זה תימנים אומרים. הרווארד, כן. הרווארד נסתפק בזה. אז הוא, הסוציולוג הזה, טען שעליית שני ערכים חדשים, עליית שני ערכים חדשים, הם הגורם העיקרי לשינוי. כן, כריסטופר ג'אנקס. אז הוא אמר ששני ערכים חדשים שצמחו בעולם המערבי בשנות ה-60 וה-70, הם חוללו את השינוי במבנה המשפחה. הוא אמר, הערכים הם סובלנות, הוא התכוון לפלורליזם בעיקר, אולי גם קצת לשוויון, והוא אמר חופש הפרט. הוא התכוון כמובן גם למימוש עצמי. אז הוא אחד הסוציולוגים הבכירים בעולם, הוא אמר השינוי במבנה המשפחה הוא תוצאה של שני ערכים חדשים שצמחו בעולם, שלא היו קיימים בעולם בצורה מועצמת עד שנות ה-60 וה-70. עכשיו תראו, אני יכול לפתוח פה בניתוח היסטוריוסופי תרבותי של 100 השנים האחרונות, כדי להסביר למה זה קרה דווקא בשנות ה-60 וה-70. אני לא אעשה את זה, גם כדי שלא תירדמו, וגם כי אין לי זמן להגיד את כל זה, אבל תאמינו לי שקרו דברים אדירים בעולם. זה קשור למעבר של העולם מהעידן המודרני לעידן הפוסט-מודרני באזור מלחמות העולם, מה שהפיל את האמון של האנשים באמיתות מוחלטות, בערכים אוניברסליים, והוליד תפיסות חדשות שלא מאמינות שאדם יודע, יכול, מסוגל, ראוי לייצר אמת כלשהי. מלחמות העולם, הסבל האנושי, ערכים הומניים אנושיים שהונפו באותם ימים, מהקומוניזם ועד הנאציזם ודרך עניינים נוספים, גרמו לבני אדם להתייאש מהיכולת שלהם לילד איזושהי אמת. והדבר הזה יצר באזור שנות ה-60 וה-70 את הפלורליזם, שלא היה קיים לפני זה. זה מה שנקרא עידן הפוסט-מודרני. זה אומר, האדם לא מסוגל לייצר אמת, ובגלל שהוא לא מסוגל, כלומר, זה תולדה של ייאוש, ולא תולדה של חשיבה מושכלת, אז אין אמת אחת בכלל. אז כל אחד והאמת שלו, וכל אחד יעשה מה שבא לו, ואל תתווכח, ואל תנסה לשכנע אחרים. כי אין אמת אחת במציאות בכלל. הכל לגיטימי. ואין לך זכות להתערב. כמו שאמר אחד משופטי בגץ, על פי החוק אתה יכול לעשות ככל העולה על רוח אחת, קצה חותמו של חברך ולא עד בכלל. זאת אומרת, תעשה מה שאתה רוצה, רק אל תזיק. הכל לגיטימי. איש רוצה להתחתן עם איש שיתחתן, זה הרצון שלו. מי אתה שתגיד לו אחרת? אתה רוצה שימנעו ממך מחר את פולחן ארבעת המינים ואת התפילה ביום כיפור ברחובה של העיר? זה הרצון שלו. היא רוצה לזנות עם 100 גברים ביום, מי אתה שתגיד לה אחרת? 30,000 אנשים בהולנד רוצים לעשות המתת חסד, מי אתה שתעצור אותם? וכן הלאה, זה הדרך. כלומר, אין אמת מוחלטת, אז הכל לגיטימי. זה העידן הפוסט-מודרני, זה הפלורליזם, זה נקרא סובלנות, זה לא סבלנות. סובלנות זה לקבל את האמת של השני. זה ערך אחד שצמח חזק מאוד. והשני זה חופש הפרט, זה תוצאה של זה. זה תוצאה של זה. אין יותר לאומים, הבנו מדינות שקוייך, לאומים, פטריוטים, זה נחמד, אבל האדם במרכז אחרי הכל. לא הלאום, לא השליט, לא המנהיג, אלא אני. זה קשור גם לתהליכים ארוכים שהתחילו בביטול העבדות, במלחמת האזרחים, לפני 150 שנה, שהלכו והתעצמו עד היום, ומי מאבק על חופש היה נפלא באותם ימים, התגלגלנו למציאות שהחופש, זה אומר החופש שלי לעשות ככל העולה על רוחי, ושוויון זה אומר החופש שלי שווה לחופש שלך. חופש ברמה הכי זולה, שאף אחד לא יכול למנוע ממנו מלעשות את כל מה שאני רוצה. אני אתיר את כל האסור ואף אחד לא יוכל לדבר.
למה זה רע?
למה זה רע? משום שתחת חסות שני הערכים האלה, הכל נגמר. הכל נגמר. אין ערכים, אין למה לחנך, אין איש, אין אישה, כל אחד יחליט מהו על פי מה שבא לו להרגיש.
למה?
אין זוגיות, אין נאמנות, אין ילדים, אין ערכים, אין חסד, אין צדקה. כי הכל זה ערכים יחסיים, כל אחד יחליט מה שבא לו. מה זה, למה זה רע? זה הרס כל חלקה טובה בעולם הזה, מה שקרה פה. ברור שזה גם טוב. בורא עולם לא היה מאפשר את זה, אם לא היה שם שורש טוב. אפשר לדבר על השורש הטוב. אבל בפועל, זה הרס לו לחלקה טובה. היום הוגים פוסט-מודרניים, כבר מנסים לראות במחקר, תקראו דברים שכותב דוקטור גדי טאוב, כבר מנסים לראות איך נחלצים מהדבר הזה. איך משתחררים מהטירוף הזה. העגלה כבר אי אפשר לעצור אותה. מדינות שאמרו, המתות חסד, יאללה תרביץ, למשל הולנד. אמרו, מה זאת אומרת? זה החופש שלו, זה המימוש שלו, מה רע? אמרו, תשמע, מה קורה? כל שנה 40 אלף איש. אם מישהו רופא, מתאבדים, אומרים, מה הולך? יש מה שנקרא, עקרון המדרון החלקלק. אנשים כבר, העסק מאבד שליטה. כל אחד מרגיש שהוא במרכז, כבר לא רואים את הכלל. האידיאליסטיות נחלשת. אדם לא תורם לכלל. פחות מרוצים להתגייס לצבא. ככל שהעיר בישראל היא חילונית יותר, קרי אחוזה בתפיסות האלה, בלי האיזון היהודי, שמבקש לראות גם את הכלל ומכלול ערכי, היא פחות מתגייסת. אנשים פחות מסוגלים לצאת מהדלת אמות שלהם. התפיסות האלה הגדילו את האלימות במערב. משום שאם אני במרכז, אז מי אתה שתיגע בי? מי אתה שתחתוך אותי בכביש? הדבר הזה פירק את הזוגיות. כי איך אפשר להתחתן עם אני במרכז? זוגיות זה שניים, זה אנחנו, זוגיות זה הקרבה, זה נתינה, זוגיות זה ביחד. אנשים לא מצליחים להתחתן, אנשים מתחתנים, לא מצליחים להחזיק את זה. כי כל אימת שזה נוגע לי בנקודת הנוחות שבה אני מרגיש שזה פוגע לי במימוש, מה לא בא לי בטוב, מה אני צריך גם להביא ילדים, עוד אני צריך לטפל בהם. גברים במערב לא מספיק מטפלים בילדים שלהם. וגם מדברים על דברים אחרים, לא לוקחים אחריות. כל זה, כל המציאות שתיארנו בתחילת השיעור, זה מה שטוען הסוציולוג, לא רק הוא, זה הרבה. טוענים הכל תוצאה של עלייה, התעצמות של שני ערכים. הוא שם את האצבע על זה, אני חושב שזה די מדויק, כי זה מאוד קשור גם בהיגיון. איך אמר ניטשה? במאה ה-18. אחד מגדולי נביאי הזעם, אחד גם מגדולי הפילוסופים שהיו בעולם, הוא אמר שהמשפחה המודרנית בהדרגה הולכת לקראת הפיכתה לאינדיבידואלים, לשני יחידים. הוא ראה את זה כבר אז באיזה ניצנים, שאני לא יודע איך הוא ראה את זה בכלל, אבל הוא צדק. המשפחה הלכה והפכה בהדרגה לאוסף של אינדיבידואלים. הוא גם אמר עוד הרבה דברים. יש לו הרבה דברים חכמים מאוד שהוא אמר. הוא גם אמר בעיצומה של הכפירה במאה ה-19, סוף המאה... הוא אמר בעיצומו של תהליך הכפירה, שהוא היה קצת בעדו. הוא אמר, אלוקים את אני הייתי בהלווייתו יחי האדם. האדם ישלוט, האדם יגאל את העולם, לא צריך את אלוקים, הכנסייה, את הנצח, די. באותו משפט הוסיף ואמר, אם אלוקים את אז הכל מותר. כי זה ברור. אם אין אמיתות מוחלטות, אז אין אמיתות בכלל. אם הכל יחסי, כל אחד עושה מה שבא לו. אם כל אחד עושה מה שבא לו, יש אומרים, חלק מההוגים, הסוציולוגים דיברו על זה שהגרמנים שאבו השראה ממנו. ממש ממנו. הוא לא התכוון לזה לפי מי שהכיר אותו, אבל כן. קיצור, מי שקצת מתבונן מסביב, ותופס לעומק את המשמעות של שני הערכים האלה ששוב, יש בהם נקודות אמת משמעותיות מאוד, צור, שלא תבין אותי לא נכון. אם אני עכשיו אעשה שיעור רק על מימוש עצמי, יש לי כל כך הרבה דברים חיוביים להגיד על זה, וגם על פלורליזם, שלא תבין אותי, אני פשוט כרגע כאן מדבר בהקשר שלילי, כי באמת ההקשר הוא שזה פירק משהו, מאוד. אבל יש לי גם הרבה דברים חיוביים להגיד על זה. כי יש גם דברים טובים בזה, כן? לכן שלא... אני חושב שאני כאילו רק שולל את זה. בהקשר שלנו, זה הנושא עכשיו. מה שנשאר זה אנחנו כאנשי אמונה, אנשי תורה, מתקדם לשלב נוסף ואחרון להיום, צריך לנסות ולשאול את עצמנו למה בורא עולם, שר ההיסטוריה, משאין דבר שנעלם מתחת ידו, למה בורא עולם אפשר את הדבר הזה? או שמא נאמר, אולי הוא אפילו היה חלק מזה, לפחות באופן עקיף. כן? איך כתוב? אני השם עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה, אומר הנביא. שימו לב, השם עושה שלום. את השלום, את הטוב, הוא עושה בפועל. את הרע הוא רק בורא. בריאה זה עולם גבוה יותר מעולם העשייה. השם בורא אפשרות של רע, אבל בורא עולם הוא לא זה שהופך אותו לבפועל. לעושה. אה? הנביא אומר, נראה לי, ישעיהו. אני השם, לפני זה, שהקדוש ברוך הוא עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. אז הדגש הוא שאת השלום, את הטוב השם עושה, אבל את הרע השם רק בורא. כלומר, הוא נותן לו אפשרות. הוא משאיר לבחירה של בני האדם את הרצון להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. כלומר, ברור לי שגם לבורא עולם יש אחריות בתהליך שתיארנו פה עכשיו. אולי צריך להוציא את זה לפועל לפרטי פרטים, בשביל זה מספיק אותנו. אבל ברור לי שיש פה תהליך אלוקי, שבורא עולם לכל הפחות התחיל אותו. אני רוצה להסביר גם מה הוא התחיל, ומה אנחנו המשכנו. כי באמת חשוב מאוד כאנשי אמונה להבין שבאירועים גדולים אי אפשר לתלות אותם רק במעשה בני אדם. זה חייב להיות תוצאה של איזשהו תהליך אלוקי. לכל הפחות עקיף. לכן הדגשתי את העניין של בוררה. בורא את האפשרות של זה, אבל הוא לא מוציא את זה לפועל. אז אחד הדברים המאוד ידועים לגבי כל הסוגיה הזאת של הרס מוסד המשפחה המודרני, זה מה שנקרא סוד הנסירה הקדמון ושבירת הכלים. נעשה את זה בקצרה. מתי אוכל? יפה. הביא מאחרים 5 דקות לגמר האוכל?
אבל אם כולם פה, אז איך גם?
כולם פה, זה גם שורה
לבשך. כן. טוב, אז נמשיך פעם הבאה.